לחיות את הפרשה עם הרב חנוך גברד, מחבר סדרת הספרים שיעורים באגדות חז"ל.
מאזינים יקרים, ערב שבת שלום. כמדי שבוע בשבוע, אנחנו כבר עכשיו בשבת חזון. רבותיי, זה חזון. זה לא חזון להגיע לשבת חזון, זה חזון להיכנס אל החזון. אני רוצה איתכם ביחד לנסות לראות חזון. חזון זה תמיד הדברים מעודדים. חזון זה לא דמיון, חזון זה לא פנטזיה, חזון זה לא וואו, יש לי חזון לבנות וילה על כנפי, על קרני השמש. זה לא חזון, זה מטומטם, זה משוגע. חזון זה דבר ריאלי. איך קוראים לשמה? רחב, שעירך את המרגלים של יהושע, היא קשרה אותם, אחר כך היא הורידה אותם בחבל, שהוא היה קשור בצד אחד לחלון ביתה, הוא היה בחומה, ובצד שני החבל הגיע עד הקרקע, והיא אמרה להם לעשות עליו סנפלינג, לרדת למטה, כי זה היה תקוות חוט השני. מה זה תקווה? תקווה זה קו, יש קו ישר, מקצה לקצה. אם יש תקווה עם קו, חבל מספיק חזק, מספיק יציב, אז זה תקווה, כי יש קו. אם החבל לא היה רק מגיע 30 סנטימטר, ואחר כך עוד 6 מטר או 20 מטר למטה היה, לא היה חבל, אז זה לא תקווה, זה התאבדות. תקווה זה אם יש איזושהי משהו ריאלי, כיוון ריאלי. אני נמצא כאן, האולפן נמצא בבני ברק, אני גר בקריית ספר, אני רוצה ללכת לאולפן, לתת לכם את השיעור הזה, אז אם אני אשב כאן ואני אחלום על האולפן, זה לא חזון, זה פנטזיה. אבל אם אני אברר באיזה שעה יש אוטובוס מקריית ספר, מודיעין עילית, לבני ברק, ואיפה הוא עושה ואיך מגיעים וכמה זמן צריך לקחת מראש כדי להגיע בזמן, עכשיו התקווה שלי להגיע מהבית שלי לרדיו כדי להגיד לכם, זה כבר חזון, חזון ריאלי. ואנחנו נעשה את החזון הזה. החזון שלי, רבותיי, זה לא להגיע לרדיו לדבר איתכם. החזון שלי זה להיות איתכם ביחד בחצר בית המקדש. עוד השנה בעזרת השם. במהרה בימינו, אמן. יש הבדל מהותי בין הנבואות של... אני לא יודע אם אני מגדיר את זה נכון. היה למעלה ממיליון נביאים בעם ישראל. אני מדבר על הנביאים המרכזיים שניבו את החורבן ואת הגאולה. אז יש בתרי עשר, אני לא עושה עכשיו כאן סקירה על כל התנך, אני לא יודע מאיפה להתחיל, אבל יש הבדל מהותי, ככה התחלתי ואני חוזר בחזרה, בין הנבואה של ישעיהו לנבואה של ירמיהו. השבת, כן, אנחנו קוראים את חזון ישעיהו בן אמוץ. יש גם את הנבואה של יחזקאל. השאר בתרי עשר זה דברים שצריך ללמוד את זה. על כל פנים ככה. ישעיהו ברובו זה נחמה, ירמיהו ברובו זה תוכיחה, וירמיהו באמת היה זה שליווה את עם ישראל לגולה, הוא נעצר באמצע דרך, חזר בחזרה, נטפל בזה עוד מעט. וישעיהו הוא זה שניחם את עם ישראל, עד כדי כך שבמדרש רבה, בפרק חב ג' אני חושב, אני אסתכל, כן, בפרק חב ג', לוקחים חזל את כל הפסוקים של הפרק הראשון של איכה, ומחפשים מקבילה מנחמת בספר ישעיהו. אחד אחד. ירמיהו אמר ככה וככה, ישעיהו אמר בדיוק להפך. ירמיהו אמר ככה וככה, ישעיהו אמר בדיוק להפך. אני יכול להקריא את זה עכשיו, אבל זה לא לעכשיו. פרסה ציון בידיה ואין מנחם לה, כך אומר ירמיהו. מה אומר ישעיהו? אנוכי אנוכי הוא מנחמכם. בקיצור, ככה הולך פסוק 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 פסוק, מה ירמיהו אמר אוי ואבוי לנו, ומה ישעיהו אמר איזה יופי לנו. יש גם את יחזקאל, כמו שאמרתי. יחזקאל הוא הולך גם וגם, הוא גם יש לו המון נבואות תוכחה, גם המון נבואות נחמה, ואצל יחזקאל יש כבר עוד עליית דרגה. יחזקאל גם מתאר המון את בית המקדש השלישי, את התקופה של הגאולה, איך זה יראה אז. גם ישעיהו יש כמה פסוקים, כן? נערו אליו המון גויים, כי תתו חרבותם לעתים, אנחנו מכירים את זה. על כל פנים, אנחנו השבוע אוחזים בחזון ישעיהו. שבוע הבא גם יהיה ישעיהו, נחמו נחמו, עמי. בינתיים אנחנו גם מדברים על הנחמה, אבל אנחנו גם צריכים לזכור שכדי שתהיה הנחמה, צריך לעשות משהו, צריך לבנות. הדמעות שלנו, לא בשבת, הדמעות שלנו הן אבני הבניין למקדש, ועל כך אני רוצה ברשותכם לדבר השנה. דיברתי כבר על זה הרבה שנים, למי שאינו יודע, אני כבר יושב ברדיו קול חי 10 שנים. לא נמאס לכם? ולא רק 10 שנים, אלא 10 שנים של 3 השבועות, של 9 הימים של האבל, הכל בווליום, כי ברדיו מיוזיק, קול חי מיוזיק, אין מיוזיק בתשעת הימים. אז אני המנגינות שלהם. אז בתשעת הימים יש לי כל יום דרשה. בקיצור, אז אני כבר חשבתי על הכל, כבר דיברתי על הכל, כבר אמרתי, כבר הקראתי את הפסוקים של רב שמשון פינקוס והכל. השנה החלטתי ללכת עם משהו חדש, לקרוא את מגילת איכה, סליחה, את מדרש רבה על איכה. וגיליתי שיש המון דברים חדשים, לא ללמוד אותם עכשיו פסוק פסוק. אני רוצה רק לצטט פסוק אחד משם, ואותו ללמוד. בין כל הדברים שעם ישראל בוכה, מקונן, לקנן זה ציפור, ציפור מקננת, אנחנו מקוננים, קינה. בין הדברים שעם ישראל מקונן זה שעבד לנו הבית של הסליחה. בבית המקדש, יש הרבה תיאורים שם, בית המקדש, בין התיאורים, בית המקדש זה המקום שבו הקדוש ברוך הוא סולח על האבונות. ואנחנו בוכים שאין לנו היום את בית המקדש הזה, את המקום שבו סולחים את האבונות. כך נאמר במדרש, ואני שואל אתכם רבותיי, אין היום סליחת אבונות? אין לנו 3 פעמים ביום, סלח לנו אבינו כי חטאנו, מחל לנו כי פשענו, אין לנו היום יום כיפור שנאמר עליו, כי ביום הזה יכפר עליכם מכל חטאותיכם לפני השם תתהרו? אין לנו היום תשובה? מצוות עשה מדאורייתא, אדם שלא עלינו חטא, אני יודע מה נגיד, גנב. מה הוא עושה? חוזר בתשובה. איך חוזרים בתשובה על גניבה? נורא פשוט. והקשיב את הגזלה אשר גזל. עם בית מקדש, בלי בית מקדש, זה לא חשוב. גנבת, תחזיר, תבקש סליחה מהנגנב, תבקש סליחה מהקדוש ברוך הוא, תגיד שעוד פעם לא תעשה את זה, ותגיד אמיתי, 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 אמיתי. חזרת בתשובה, בשביל מה צריך בית מקדש? אל תתפסו אותי על המילה, ודאי שצריך. אבל חזל מתארים את זה שעם ישראל בכה, אין לנו את מקום הסליחה, אין לנו את מי שיסלח יותר. האומנם? על זה אני רוצה לגעת. ולפני כן להקדים כמה הקדמות. הרבה שנים, אני בעצמי הייתי אומר, והבאתי עוד דרשנים שאמרו את זה, כאן איתי ביחד ברדיו, ושמעתי גם אחרים אמרו, מה אתה רוצה מעם ישראל? הוא לא היה אף פעם בבית המקדש, על מה אתה רוצה שהוא יבכה? אומרים את זה אפילו משל, איזה תינוק, שאימא שלו נפטרה, כשהיה תינוק, ואחר כך כשהיה גדול, הוא היה צריך להגיד אליה קדיש, אז הוא לא אמר כל כך, אז אבא שלושה אותו, למה אתה לא אומר, זה אמא שלך, היא העניקה לך את החיים, עוד היה אפילו יותר דרמטי. בלידה שלה, הייתה מצוקה, הייתה בעיה קשה, אז הרופאים אמרו שצריך להזדרס כאן עכשיו, או להרוג את האמא או להרוג את הילד, שניהם ביחד לא יחיו ודאי. אז האבא אמר, נלך לרב, נשאל, אומר, מה לרב? זה עוד 2 דקות, אין חמצן. בקיצור, נשאל את האמא, האמא הסכימה, אני כל החיים רציתי ילד, לפחות ילד אחד שיהיה לי, אני מוכנה לוותר על החיים, העיקר שיהיה דור המשך. ובאמת ככה הרופאים עשו, הוציאו את הילד, לא טיפלו באמא. ועכשיו הגיע בר מצווה, והילד לא אמר קדיש כזה גדול, סתם כזה חפיף. בר מצווה של הילד זה היורצת של אמא שלו, נכון? זה אותו יום. הרי היא נפטרה ביום שהוא נולד. ביום הבר מצווה הוא כבר יכול להגיד קדיש כמו ילד גדול, וזה יורצייט, הוא לא אמר קדיש. ילד, אמא שלך העניקה לך את החיים, את החיים שלה. לא הכרתי אותה, לא ראיתי אותה, לא אהבתי אותה, אני לא יודע מי, לא, לא. ככה, את המשל הזה אנחנו אומרים, גם בית המקדש העניק לנו היום את הגולה, את הגלות. עצם העובדה שהקדוש ברוך הוא שפך חמתו על העצים והאבנים, בית המקדש נשרף, כדי שאנחנו נשרוד. הקדוש ברוך הוא שפך את חמתו, וגמרנו, מי אז יצא דף חדש, נקי, אחרי חורבן בית המקדש, אנחנו התחלנו בחזרה, הקרובים בבית המקדש, שני הקרובים שהיו מעל ארון הקודש, היו כל הזמן מחובקים, כמו שני אחים תאומים אוהבים, וכשעם ישראל חטא, זה היה נס, אפילו שהם היו מזהב, בלי מנוע, בלי גלגלי שיניים, בלי מנגנון, הם הסתובבו אחד מהשני, לא רצו להסתכל אחד על השני. ברגע שנשרף בית המקדש, והגויים פרצו לתוך בית המקדש, הם ראו את הקרובים מחובקים. מה קרה? נשרף בית המקדש, אין יותר עבירות.
מתחיל דף חדש.
אוקיי. בכל אופן, בית המקדש הסכים להתאבד עלינו. אז למה אנחנו לא בוכים? אז מה אתה רוצה? לא הכרתי, לא הייתי, אבא שלי לא היה, סבא שלי לא היה, אני לא יודע. עם זה למדנו זכות כל השנים, ורבותיי, אני רוצה גם השנה ללמד עם זה זכות, אבל קצת לחשוב האם זה באמת נכון, או זה ככה מריחה קצת. אולי זה קצת מריחה, אתה יודע, בשמע, הצלח לעם ישראל, הם בסדר, הם בחורים טובים, אל תסתכל עליהם ככה. אבל האומנם, באמת יש איזושהי הצדקה בכך שאנחנו לא יודעים שצריך לבכות? מסכימים עם זה? מה אני אגיד לכם? אתם כן? גם אני כן, אבל לא כל כך. למה לא כל כך? בואו נתחיל לנתח לאט לאט. כמה אנשים חולמים להיות עשירים, עובדים קשה מבוקר עד ערב, מתאמצים, משתדלים, חולמים, דמיונות. היית עשיר פעם? אבא שלך, סבא שלך היה עשיר פעם? זאת אומרת שאתה יכול גם לחתור להגיע למקום שלא היית בו אף פעם. זאת אומרת, לא הייתי אף פעם בבית המקדש, מה אתה רוצה? אני מוכן עכשיו, בחצי שעה, להכניס אותך לבית המקדש. הגזמתי? בואו נתחיל, לאט לאט. נתחיל עם כמה הקדמות, מבואות, ואחר כך נראה ש... באמת הפסדנו משהו. זה באמת היה משהו גדול. בואו נתחיל עם דוגמאות קטנות. יש בטבריה בית כנסת על יד הטיילת, ליד בית מלון ליאונרדו, שבנה אותו אחד מתלמידי הבעל שם טוב, רבי מנדלה מויטפסק. שם של עיר, אולי באוקראינה, אין לי מושג. החסידים יודעים. מדריכי תיירים שמובילים תיירים, יש להם מקצוע מיוחד, כל תייר, לכל סוג תיירים, יש את המדריך המתאים להם, כדי שהם יחזרו בחזרה לארצותיהם, ויגידו, וואו, היה נהדר בארץ ישראל. בשביל זה לוקחים תיירים מקצועיים, שיודעים להכניס את אלה שהם מובילים אותם, מדריכי תיירים, את התיירים, לאווירה מתאימה. יש לי חבר אחד למשל, שהוא מדריך תיירים בירושלים. למה בחרו בו להיות מדריך תיירים? קודם כל הוא נורא רגיש. כשהוא מספר סיפורים רגשים, אז תתפלו לשמוע לא רק התיירים בוכים, הוא בוכה איתם ביחד, למרות שאמר אותו דבר אתמול ושלשום. אבל יש לו עוד מעלה שמשרד התיירות מחפש אותה, הוא יודע יידיש. יש המון המון תיירים חסידיים מאמריקה, מבורו פארק, לא יודע מאיפה, מהאזור הזה שיודעים יידיש. אז צריך מדריך שיודע יידיש, אז הוא למד הדרכה, והוא, מה הוא עושה? הוא מסביר, להיכנס לאווירה. בכל מקום, לא רק לספר, כאן היה שמואל הנביא, וכאן היה כותל, לא, לא, לא. להיכנס בכל מקום לאווירה. מה זה שמואל הנביא? הוא המליך את שאול המלך, ואחר כך את דוד המלך, וכשהוא, לפני שהוא נולד, חנה איתה. בקיצור, לא עכשיו הזמן, אבל להיכנס לאווירה. יש גם תיירים שלוקחים תיירים לטבריה. גם בטבריה, וואי וואי, כמה הרבה דברים יפים יש בטבריה, לציבור דתי אני מדבר, ציבור דתי באמת, חסידי קצת. אבל אם תייר, אם מדריך תיירים זוכה, ויש לו קבוצה של תיירים ששובטת בטבריה, שבת בסובת מלון בטבריה, יש לו בשבילהם את גולת הכותרת של ההדרכה שלו. להגיע לבית הכנסת של רבי מנדלה מויטפסק. אבל... לא סתם להגיע ולהגיד שם לחודו ידי ולחו נרננו, לא, לפני המדרגות מספרים סיפור. קודם כל נוגעים באבנים שם, ומסבירים מי היה רבי מנדלה, כמה הוא היה צדיק, ואיזה קדוש הוא היה, וכמה ניסיונות וקשיים היו לו כשהוא הגיע בדרך לארץ ישראל. וואי 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 וואי, אל תשאלו, זה לא לעכשיו. ועכשיו את האבנים האלה חצבו בהר חיטים, זה במרחק של 5 או 6 קילומטר, מערבה מטבריה. והיה איזה סבל אחד עם 10 חמורים שסוחב את האבנים האלה. על כל חמור העמיסו 4 אבנים, 2 מכל צד, וככה הביאו אותם כל פעם 10 חמורים, 20 אבנים, 20, 20, 20, כל שיירה 20 אבנים הגיעו. ורבי מנדלה, כשהוא בא לראות איך שבונים, הוא ראה את האבנים לבית הכנסת שלו, סוחבים חמורים. הוא זכר שעל בית המקדש, על המשכן, כתוב בתורה, בכתף ייסעו. נושאים את זה בכתפיים. בית המקדש אנחנו הולכים לבנות כאן בארץ ישראל. בקיצור, הסביר לחסידים, והחסידים הלכו להר חיתים, וכל אחד, לכפר חיתים, סליחה, וכל אחד לקח אבן על הכתף. הגיע הקבלן שבונה את הבית הזה, והוא צעק על הערבי עם החמורים, הלו, הם יפלו באמצע הדרך, מה אתה נותן להם כזו עבודה? אתה השתגעת, יש לך חמורים, אני משלם לך על זה, לא? אז הערבי אמר לקבלן, אדוני בעל הבית, האנשים האלה לא סוחבים את האבנים, הם רוקדים עם האבנים. אלה האבנים שאיתם בנו את הבית הכנסת. זה אבנים, נוגעים בהם ונותנים נשיקה, זה אבנים שחסידים רקדו איתם מכפר חיתים, עוד פעם ועוד פעם ועוד פעם ועוד פעם ועוד פעם ועוד פעם ועוד פעם, סחבו אבנים על הכתפיים עם חבלים ורקדו כל הדרך בשירים ותשבחות. זה היה לפני 250 שנה, כשבנו את הבית הכנסת. יש מושג שנקרא קורבן התמיד. מה זה קורבן התמיד? מה ההבדל בין תמיד לקורבן מוסף, קורבן חטאת? פירוש המילה תמיד, רבותיי, עברית אני יודע גם אתם, נכון? תמיד, תמיד, תמיד זה כל יום, כל הזמן. על קורבן התמיד כתוב, זאת עולת התמיד העשויה בהר סיני. סליחה, אני לא מבין. משה רבנו אומר לאהרון, לך תעשה את הקורבן התמיד, שעשוי בהר סיני? לפני 40 שנה היינו בהר סיני. עכשיו כבר אנחנו בכניסה לארץ ישראל. הלאה, 200 שנה אחר כך, 400 שנה אחר כך, שלמה המלך בונה את בית המקדש, והוא מקריב את קורבן התמיד, העשוי עשוי בהר סיני? הלאה, עד חורבן בית המקדש, קורבן התמיד עשוי בהר סיני, למה? כי זה תמיד, משהו שהוא נצחי, אתה נוגע כאן וזה דוחף שם. יש קשר, יש קשר מי, ולכן ב-17 בתמוז אנחנו בוכים שבטל התמיד, כי עכשיו כשיחזור בחזרה התמיד, זה כבר לא התמיד העשוי בהר סיני, זה תמיד העשוי בבית המקדש השני. כי מי בית המקדש, מי היום, נקיד שנתחיל קורבן התמיד, זה לא קורבן התמיד שמחובר להר סיני, זה קורבן התמיד שעשוי בארץ ישראל בשנת 2023. זהו, כאן זה התחיל, זה לא מחובר להר סיני. כדי שתהיה מחובר צריך שיהיה רצף, 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 רצף. אז רבותיי, ככה ממשיך המדריך. אין לנו היום רצף להר סיני, אבל מי מאיתנו לא משתוקק להיכנס להיכל של הבעל שם טוב? ממש לתוך בית הכנסת של הבעל שם טוב, עם כל התיאורים שהחסידים מספרים. היו שם חסידים, חסידים, חסידים בבית הכנסת של הבעל שם טוב, שגמרו תפילת שחרית של יום חול, לא יום כיפור, לא תפילת נעילה, תפילת שחרית של יום חול, הבגדים שלהם טפטפו זהה, טפטפו זהה, בלי שהם השתוללו, בלי שהם התרגלו, עמדו נרעשים ונרגשים, בתוך הבטן היה להם כזו בעירה, שלא יודע מה, של 300 מעלות חום, שרף הכל, והם הזיעו והזיעו, בגדים טפטפו, הבית הכנסת של הבעל שם טוב, מתארים את זה, ועכשיו רבותיי, תדעו לכם, אין בית כנסת בעולם, שכבר 250 שנה, מאז שהוא נבנה, הבית הכנסת רבי מנדלה, עד היום, לא הייתה אפילו פעם אחת שהפסידו את תפילת קבלת ליל שבת. היו הפגזות והיה קורונה והיה והיה והיה, לפעמים שחרית לא היה, לפעמים מוסף של שבת לא היה. קבלת ליל שבת הייתה כאן כל שבת, כל שבת, כל שבת, מאז עד עצם היום הזה. וככה עם האווירה הזו נכנסים פנימה, והחסידי סלונים המקומיים שמתפללים שמה, מספרים שהתיירים שמגיעים איתו, זה אנשים פשוטים, לפעמים עם סנדלים בלי גרביים, מכנסיים קצרים, רעמה גדולה של טלטלים על הראש, עם כיפה קטנה מלמעלה, לא נראים כאלה, חסידים ואנשי מעשה. קבלת שבת, אם יש להם מדריך טוב, כולם מתפללים, הלוואי שככה נתפלל ביום כיפור. הוא הכניס אותם לאווירה, הכניס אותם חזק, הסביר להם איך אנחנו עכשיו כאן יושבים על, איך קוראים לזה, מחצלת, מחצלת ששאפים איתה באוויר, יש לזה שם, נו, מרבד קסמים. יושבים כאן עכשיו על מרבד קסמים של ליל שבת, ונוסעים, נוסעים לליל שבת, לליל שבת, למז'בוש, אל הבעל שם טוב הקדוש. זה דמגוגיה? אני לא חושב, אני חושב שזה נכון. זה באמת נכון, רק מה צריך להרגיש את זה? כשאנחנו יושבים כאן, יום שישי אחרי צהריים, שבני דמה מקלפים את התפוחי אדמה על הצ'ונט, והרב חנוך מספר על מרבות קסמים בטבריה שנוסעים לבעל שם טוב, זה נראה הזוי. אבל רבותיי, זה לא הזוי בכלל. תחזיקו קודם את האבנים, תזכרו שרקדו איתם, תנו נשיקה, מספרים שהרבי מוויז'ניץ, הקודם, או אחד, עוד אחד לפניו, אני לא זוכר איזה. אני לא זוכר, אולי שהוא אסמוי שאולי עוד לפניו, החיים מאיר הגר, זיכרונו לברכה, צדיקים, זכר צדיקים לברכה, לא זוכר מי, הגיע פעם לטבריה, וכמו שמנשקים את המזוזה עוד לפני, עוד לפני המדרגות, הוא נשק את האבנים. דוסי דהיילג שטיינר. ויזנה דהיילג שטיינר, הוא שאל את הגבאי. איפה איזה, על איזה אבנים מדובר? כי את הסיפור הוא שמע, הוא רצה לראות בעיניים. הנה, דוס, דוס, מה שאתה רואה כאן, זה אבנים. בקיצור, רבותיי, לענייננו. לא צריך להיות בהיכל של הבעל שם טוב בשביל להיכנס אליו. עושים את זה עם קצת דרמה, עם קצת רצינות. אפשר לעשות את זה. הנה כאן עוד לא נכנסנו לבית המקדש. אבל הבנו שהכל בסך הכל נמצא בראש, בראש שלנו. אתם רוצים, אני אספר לכם סיפור מרגש שכבר סיפרתי אותו, לפני תשעה באב מותר לספר אותו עוד פעם בכלל. כתוב בתורה, זכור את אשר עשה לך עמלק, זה מצווה לקראת תשעה באב, לקראת תשעת הימים, לקרוא את כל הסיפורים המצערים. תשמעו סיפור שסיפרתי, אני אספר אותו לכן בקצרה. היה פעם בית כנסת באמריקה לפני 50 שנה, שהרב, בית הכנסת של אשכנזים צריך להדגיש, כי אצל הספרדים יש ברכת כהנים כל יום. הספרדים יש ברכת כהנים בארץ, רק גם כל יום, תלוי איפה, אבל יש מקומות שרק בשבת. בחוץ לארץ, ברכת כהנים יש רק, תקשיבו טוב, במוסף של פסח, שבועות וסוכות. זה הכל. ממילא ברכת כהנים הופכת להיות ברכה נורא נדירה. אם היא נדירה, זה גם חשובה, וכולם מתלהבים, וזה ברכת כהנים. זה לא נכון, גם קידוש, ברכת החמה, זה גם נדיר, פעם ב-28 שנים. אבל ברכת החמה, בסדר, היא לא מברכת אותי, אני לא מברך אותה, אני רק מתפעל ממה שהקדוש ברוך הוא עשה, הוא עשה מיליון דברים, אני מתפעל, ברוך השם. אבל ברכת כהנים, הקדוש ברוך הוא שם את שמו על בני ישראל, והם באים לברך אותי, וזה לא כל יום. אנשים בפולין, בהונגריה, ברומניה, אם היה להם איזה סבא או סבתא חולים זקנים בבית, באו ארבעה גברים, תפסו את המיטה בארבע רגליים שלה, והביאו את החולה לבית הכנסת עם המיטה. אין כזה דבר לפספס ברכת כהנים. אנשים לא דתיים, שהיו פותחים חנות בשבת ובחג, לפני מוסף הם סגרו את החנות, באו לבית הכנסת לברכת כהנים, והלכו לפתוח אותה מחדש. גם הלא שומרי תורה ומצוות ידעו שברכת כהנים, או ברכת כהנים. בקיצור, אני חוזר בחזרה לבית הכנסת בניו יורק. הרב שם לב שאחד המתפללים הקבועים, איש מהקהל, מכובד, נותן מס חבר, נורמלי לכל דבר, יצא חוץ מברכת כהנים. כמובן שהדבר הראשון זה ללמד זכות, כאבה לו הבטן. בסדר, כאבה הבטן, לא יכול לחכות עוד 3 שניות, כולה, מה ברכת כהנים? זה שעתיים? זה דקה וחצי. טוב. חג הבא, האיש יוצא מברכת כהנים. לא, פתאום, בדיוק עכשיו. החליט עכשיו לבדוק יותר ביסודיות. בכל אופן, ברכת כהנים, כולם שמים את הטלית על הראש, אז לא כל כך רואים מה קורה שם. הפעם לא, אני אבדוק. בדק, האיש יצא פעם שלישית מברכת כהנים, הרב החליט, אני שואל אותו, זה לא יכול להיות. ברכת כהנים, כולם מגיעים, והוא בורח. איש נחמד, נורמלי. אבל אי אפשר לתפוס בן אדם ככה, פתאום באוזן, הלו, הלו, מה הסיפור איתך? ילד קטן אפשר ככה לעשות, לא לאיש מבוגר. אז הרב החליט לעשות תרגיל. תפחו לו על השכם בזיום חול אחד תפילת שחרית, ואומר לו, אולי פעם תבוא לשבת עם הרבנית שלך, הרבנית שלי תשמח להכיר אותה, תבוא סעודת שבת בבוקר, אחרי התפילה. וואו, רבי, it is my pleasure, I'm very happy, תודה רבה, תודה רבה, נורא נחמד. בביתה סיפר לאשתו בשמחה, אנחנו מוזמנים לשבת אל הרב הרבנית, וואי, אשתו רצה על החנויות הכי יוקרתיות שיש בניו יורק, לקנות את הבגדים הכי יפים, היא הולכת להיות אורחת של הרבנית. מה זה, מה זה, מה זה? בקיצור, והרב מצידו עשה שיעורי בית. מה האיש הזה אוהב? איך, 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 ככה, לשמח אותו באמת, ככה. הוא רוצה הרי להוציא ממנו משהו מעניין, אז צריך קודם. בקיצור, האיש הגיע, מה זה הגיע? תפילה נגמרת ב-10:30, הוא אמר לאשתו, 10:30, תחכי לנו ליד המדרגות, אני יורד עם הרב, והרבנית תרד מעזרת נשים, ואת מצטרפת. רבותיי, בשבת בבוקר, ב-8:00, האישה כבר חיכתה שמה. מרוב התרגשות, לא ישנה כל הלילה. אני הולכת להיות אורחת של הרבנית. מה זה, מילת הזוטרה? על כל פנים, הרב מצידו תכנן את הכל טוב, נתן לו לעשות קידוש על גבי הגדול, משהו ככה של אליהו הנביא, הכניס בפנים את היין הכי משובח שיש, כדי שלא ישתה רוב כוס, אלא את כל הכוס. ואחר כך בין הדגים לבשר היה איזה לחיים, ושמע, איזה ויסקי שהבן שלי שלח לי, וטק, טק, 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 ודברי תורה, ושירים, ודיבורים, וסיפורים, ואווירה נהדרת, ומדי פעם ככה איזה מילת הדמדיחות הקטנה, הרבנית עם הרבנית, והרב עם הרב, בקיצור היה משהו, משהו, באמת, שבת לילה ולילה. שבת ארכה מ-10:30 עד 2 בצהריים, כמה זמן זה היה, וואי וואי, כמה אוכל, כמה אווירה. כשהגיעו לקינוח, מנה האחרונה, אז הרב ככה כמסיח לפי תומו, שאל אותו, רבי אנקל, יש לך משהו נגד בירקס קויאנים? באותו רגע רבי אנקל קפה, השפיל מבט, נבוך. ואשתו של רבי אנקל כבר מכירה את ההצגה, אז הוא מיד פתחה את התיק שלה, הוציאה כמה טישויים לתת לו, שינגב את הדמעות עוד מעט. ורבי אנקל מתחיל לספר, כבוד הרב, אתה לא תבין אותי. מה פה שאני לא אבין אותך? אני פה תקן שאני מבין את כולם, משתדל לפחות. אתה גבר, דבר. הרב, אתה לא תבין, אתה לא תבין. אני אגיד לך. אתה יודע, לפני 30 שנה, היום זה כבר 80, אז לפני 50 שנה, הוא סיפר שלפני 30 שנה, הייתה מלחמת עולם השנייה. אני הייתי באושוויץ. הרב, אתה לא יודע מה זה גיהנום, אתה חושב שאתה יודע. אתה לא יודע, אתה לא יודע, כל אלה שהיו וראו סרטים, לא יודעים, מי שלא היה שם לא יודע. בחדר שלנו, בצריף שלנו, היה 600 אסירים ישנים על דרגשים. 6 בכל דרגש, מסביב היה 600 אנשים. והמפקד של הצריף שלנו היה רשע מרושע. כל יום הציק 3 שעות, שעתיים אחרי כשחזרנו עייפים, מעבודה של כל היום, אין אישה, אין ילדים, אין משפחה, הכל הרוס, הכל, רק פיג'מה יש וקר לנו ואין אוכל ואין כלום, ועוד הוא הציק לנו, בא עם הכלב, בודק, כאן השמיכה לא ישרה, כאן זה. לפני שהוא הרביץ לפחות ל-15 יהודים, הוא לא נרגע. קיללנו אותו בלב, די שילך כבר בסקיצור, כשהוא הלך, נרצים לישון. ואז לילה אחד, השכן שלי ליד המיטה, סוחב אותי בפיג'מה הזאת שהיה לנו, בגד אסירים, רבי אנקל, היום זה ליל סדר, היום זה ליל פסח, תשמע רבי אנקל, אני הצלחתי לגנוב מהמטבח של הגרמנים קצת חיטה, תחנתי אותה על האבנים, שפכתי עליה מים, לקחתי כמה עשבים, שרפתי אותם, ועשיתי כזה משהו בצק חרוך, משהו לא כל כך מזוהה, זה מה שהצלחתי לעשות. אני לא בטוח שזה מצה, אבל בטוח שזה לא חמץ, בטוח שזה קשר לפסח. בוא, יש לנו זכר למצה, למרור אנחנו לא צריכים זכר, יש לנו כאן בשפע. אז בוא נעשה קצת אגדה של פסח, אתה זוכר כמה קטעים, אני זוכר כמה קטעים, בוא נעשה פה. התיישבו שניהם על הרצפה, ליד החתיכת בצק, והתחילו להגיד אגדה של פסח. עבודים היינו, ועבודים אנחנו, לפרעה במצרים, וכאן באירופה. התחילו לבכות. והם עושים את זה, ומיד מתעוררים עוד אנשים. כבוד הרב, ככה ינקל מספר, לא עברו 5 דקות, אפילו הרבה פחות, 40 אנשים היינו מסביב החתיכת בצק הזה, שאין בו אפילו שיעור מצה לבן אדם אחד. 40 אנשים, וכולנו התחלנו לשיר. זה היה שיר לא מהעולם הזה ולא מהעולם הבא, אני לא יודע מאיפה הוא בא. זה... פתאום נכנסנו לכזו אקסטזה, לכזו אווירה. לא היינו באושוויץ, לא היינו באף מקום, היינו מרחפים. התחלנו לשיר באמת, לשיר, והכלב, ימח שמו וזכרו, שמע את זה. נכנס פתאום, מה זה ההתארגנות דתית הזאת? הדליק את האור, ראה מה קורה פה, מי אחראי לזה? האיש הביא את הבצק, קם, אני אחראי. מוציא את האקדח, רוצה להרוג אותו. טק, ברגע אחד, זה שם היה להרוג בן אדם, זה היה כמו לשרוף גפרור. רגע, לא, בחיוך סטני כזה, הוא אומר, העבירה שלך יותר מדי גדולה בשביל לבזבז עליה כדור סתם. מחר נעשה לך משפט פומבי על התארגנות דתית במחנה. מחר כל הצריפים, 10 צריפים היינו בכל צריף 600 עובדים, כלומר כל 6,000 האנשים לא הולכים לעבודה. במרכז המחנה אנחנו נשים במה עם חבל תליה ונקריא את גודל העבירה שלך, למה נשמעו ויראו, אין כזה דבר התארגנויות דתיות כאן במחנה שלנו. אכן כך היה למחרת, לא הלכנו לעבודה, מספר ינקל אל הרב. כולנו ב-8 בבוקר התייצבנו, ואז הגיע המפקד הראשי, לא המפקד של אתמול, המפקד הראשי הראשי של כל המחנה, לא המפקד של הצריף. והקריא את גודל העבירה של ההתארגנות הדתית, ואז הוא ניגש אליו כזה בחיוך של רק נאצים יודעים לחייך כזה חיוך. כבודו, אצלנו אנחנו עם תרבותי. יש לנו מנהג שלפני המוות יש אפשרות לבקש בקשה האחרונה. מה אתה רוצה? יהודי, אוסיף עוד איזה מילת גנאי. והאיש הזה, אני לא מכיר אותו, ככה מספר רבי אנקל. בלי להתבלבל אומר, תשמע אדוני הקצין, כמו שאצלכם יש כמרים, כומר, גם אצלנו יש כזה דבר, הוא התכוון לכהנים. אני כזה כומר, אני אצל היהודים הייתי כזה כומר. לנו יש זכות לברך את העם רק 3 פעמים בשנה. זה הכל, אין לנו את זה כל יום. היום, זה היום הזה בדיוק, כי אתמול היה ליל סדר, אז היום זה פסח, נכון? היום זה היום הזה. אני מציע לך, אדוני המפקד, שתאשר לי לברך אותם. אתה רואה כאן את כל האנשים מסביב, הוא יראה את ה-6,000 אנשים שעמדו ניצבים דום? הם יקבלו את הברכה ממני, תהיה להם מוטיבציה לעבוד יותר טוב בשבילכם. כדאי לך. כך הרב אמר לו בשביל לשכנע אותה, הרב לא רצה שבאמת היהודים יעבדו יותר טוב בשביל הגרמנים, כמובן. המפקד שמע, בבקשה, תברך. מספר רב ינקלי, נעמד האיש הזה על הבמה שהחבל תלויים למרשותיו, מתנדד למרשותיו, פשט את שתי הידיים בלי תלית, ועשה ברכת כהנים, לאט, בקול וברור. היינו שם במחנה, מתחיל רב ינקלי לבכות ולבכות ולבכות ולבכות, אומר, היינו שם במחנה 6,000 אנשים, שכבר מזמן, מזמן נגמרו הדמעות שלנו, נגמרו, אין דמעות, מזמן, תחתוך למישהו יד או רגל או אוזן, הוא לא יבכה, אין, גמרנו, אין אישה, אין ילדים, אין בית, אין משפחה, אין כלום, יש תאי גזים, מחכים בעוד שבועיים למי שנגמר לו הכוח, שולחים אותו לשם, כבר אין משום מה לבכות, אין כלום. 6,000 אנשים עמדנו שם ובכינו 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 כמו ילדים קטנים, והרב, תאמין לי, אף אחד לא בכה על הצרות שלו. אני לא יודע מאיפה זה בא. זה כזה בכי של התרגשות, בכי של התרוממות, בכי של... לא יודע מאיפה זה בא. בכי, הרב, זה היה בכי מגן עדן. מתוך גן עדן היה לה, הגיעים לנו דמעות של זהב, דמעות של דולח. ואנחנו בכינו ובכינו ובכינו. ככה מספר. עכשיו ממשיך ינקלב אומר לרב, תראה, אני לא שאלתי אף פעם רב, אם זה נכון שאני אברח באמצע ברכת כהנים. לפני ברכת כהנים, אני לא שאלתי אף אחד, כי אני לא בטוח שההלכה תאשר לי את זה. אבל הרב, אני לא יכול. אני את הברכת כהנים, האיש היה לי שם, אני חייב, חייב לשמור לי בלב. אני לא יכול לראות ברכת כהנים אחרת היום. עד כאן הסיפור, רבותיי, והסיפור הוא אמיתי. אבל תקשיבו טוב, ינקלה מספר, עמדנו שם, והיינו בגן עדן. תקשיבו, הוא מספר, עמדנו שם 6,000 אנשים, וכולם בחו, כולם התרגשו, אף אחד לא בחל הצרות שלו, והיינו בגן עדן. ואני שואל אתכם, רבותיי, הוא היה בגן עדן, או שהוא היה בגיהינום? בגיהינום הוא היה, בגייני גיהינום. אז למה הוא אומר שהוא היה בגן עדן? הוא שיקר? לא, הוא לא שיקר. בראש, הכל בראש. זאת אומרת, רבותיי, שאנחנו לא צריכים להגיע לבית המקדש בשביל להיות בבית המקדש. צריכים רק לסובב כפתור. נכון, צריך את האווירה המתאימה, זה לא הולך תמיד, צריך אווירה. עם אווירה מתאימה זה יעבוד. ולזה בדיוק מה שבני ישראל בחו. אמרתי לכם מקודם, ועל זה אני עכשיו רוצה לחזור, בני ישראל בוחים, היה לנו בית מקדש מקום לסליחת אבונות. אין לנו היום את הסליחת אבונות. אין סליחת אבונות, שאלתי? בטח שיש. תגיד סליחה, וזה נסלח. אבל יש להגיד סליחה מן השפה ולחוץ. בבית המקדש, עם האווירה של בית המקדש, אני לא יודע איך זה היה. אני יכול אבל לתאר ולדמיין שמי שעשה איזושהי אווירה, וזה לא חשוב איזו, שיקר, עשה, טעה, לא חשוב מה. כשהוא הגיע לבית המקדש, עם הקורבנות המתאימים, עם האווירה, עם השירה של הלווים, עם הכל, זה לא שעכשיו הוא מחליט, די, אני לא גונב יותר. ההוא שגנב זה לא אני. זה מישהו אחר, פתאום מתרוממים, מקבלים שם איזה פסיעה אחת מעל האדמה, בכזו התרוממות הרוח, אין גניבה בכלל, זה מישהו אחר. חז"ל אומרים שאחד הדברים של בעל תשובה זה לשנות את שמו. לשנות את שמו זה לא נקרא שמיוסקי יהפוך ליוסלי. לשנות את שמו זה נקרא, פעם חשבתי, אתם יודעים מה זה נקרא לשנות את שמו, זה כבר דרשה שמתאימה לאלו, לערב ראש השנה, לערב יום כיפור, אבל בקצרה. לשנות את שמו זה נקרא שפעם, כשאני הייתי נכנס לבית הכנסת, אז כבר החבר'ה שם במדרגות תופכים על השכם, מוישה, יש היום גרעינים של אבטיח? לתפילה אני מדבר. לגרעינים של אבטיח או גרעינים לבנים? כמה בירות הבאת איתך לקחה לקריאת התורה? החבר'ה שאלו אותי כאלה שאלות. למה? זה אני. אני הייתי הספק של הסיגריות כל מוצאי שבת אחרי הבדלה. אני הבאתי 4 פקטים לכולם. זה אני. אז אל תגיד שפתאום הפילו עליי תיק, אלבישו עליי. זה אני. לשנות את שמו, זה פיום, מוישה, בוא תראה איזה דרר חזק אני ראיתי במסילת ישרים. תשמע, זה משהו שווה 1,000 שקל. לשנות את השם, זה נקרא לשנות את התדמית. השם שלי עד היום היה מחלק סיגריות במוצאי שבת, יש בורקס ובירות מאחורי עזרת נשים שם, בזמן שכולם קוראים בתורה, זה קצת ארוך לנו, והיום השם שלי הוא אחר לגמרי. מישהו שכחתי יאלי ויובוי בשחריס, צריך לחזור? זה השם שלי. החלפתי שם. בקיצור, רבותיי, בבית המקדש אפשר היה להחליף שמות בקלות גם, אבל זה לא עבוד לנו. רבותיי, אם היה עבוד לנו, הקדוש ברוך הוא היה מוריד את השלטר. שום דבר לא עבוד לנו. עכשיו בואו נתחיל ללכת. התחלתי קודם עם הנושא הנורא פשוט. עשיר. אתה אומר, מה אתה רוצה שאני אבכה בבית המקדש? הייתי פעם בבית המקדש? תגיד לי, למה אתה רוצה להיות עשיר? היית פעם עשיר? בחיים לא היית עשיר. אתה לא ראית אפילו בית של עשיר מבפנים? מה אני אגיד לכם, אני פעם הייתי בבית של עשירים בליל שבת, סעודת שבת, עשירים גדולים. עשירים מופלגים, מופלגים, מופלגים באמריקה. זה לא שאני הייתי. הייתי באמריקה בגלל שמחה משפחתית, אז הרב, מנהל של ערכים, אמר לי, תעשה טובה, אני ארגן לך שתלך לפחות לסעודת ליל שבת, אל האיש הזה יש לי פרוטקציה, שהוא יזמין אותך, כי אני רוצה שבשולחן של שבת, כשכולם אומרים וורטים על פרשת השבוע, גם אתה תגיד וורט על פרשת השבוע, אבל תספר קצת על ערכים. חשוב לי. ואתה יודע יידיש, זה החסיד אישר, אז אותך אני שולח, תספר שם על ערכים, אל תבקש ממנו תרומה, אל תבקש ממנו כסף, הוא בן כבר הוא אוהב, הוא אוהב את ערכים, זה, אבל שישמע, אין לו זמן לבוא לבקר אותנו. בקיצור, אז אני הייתי שם בסעודה, מה אני רק רוצה להגיד לכם דבר אחד, שאני הייתי נבוך קצת, ולמזלי היה ילד קטן צ'יק על ידי קטן, אולי בן 7 או בן 8, כנראה נכד של הבעל הבית שם, וכשהגישו לכל אחד דג, כמו הירך שלי, אני לא מגזים, ככה לכל אחד השולחן היה דג כזה גדול כמו הירך שלי, אז הוא תופך לי על הצלעות הקטנצ'י כזה, והוא אומר לי, מדף נשת אסן דגנצה. הוא כבר מכיר. תרגום לעברית, מדף נשת אסן דגנצה, לא צריך לגמור את הכל. איזה מתוק זה היה, אהבתי את זה. בכל אופן, אני לא הייתי אף פעם עשיר, אז מה אני יודע מה הם עושים שם? אם יש להם איזה בריחת שחייה מזהב מאחורי הבית, אני לא יודע כלום. למה אתה רוצה להיות עשיר? לא היית שם. כי ברדיו, בטלוויזיה, בעיתונות, עשו הרבה פרופוגנדיות, הרבה זהו, תתעשר, תקנה מפעל הפיס, תהיה עשיר, הכניסו אותך לאווירה. ועוד אף פעם לא היית באווירה כזאת שמכניסים אותך לאווירה של בית המקדש. לא נחשפת למערכות האלה. אתה חושב שאין? כמה דברים יש שאנחנו לא מכירים. היה לנו בעל תשובה אחת בערכים לפני אולי 35 שנים, רבי יעקב אוחיון, היה מנגן בכינור, מקסים, איש טוב, הוא אומר, כשהוא חזר בתשובה, באיזשהו סמינר של ערכים בעצמו, אז הוא שם למד, אז הוא אומר, יו, מה אני אעשה עכשיו, אני אבוא הביתה שלי, איפה שאני גר בבת ים, איפה אני אתפלל, אין לנו אף בית הכנסת בבת ים, אני לא יודע, אני גר בבת ים כבר 30 שנה, אין אפילו בית כנסת אחד, חזרתי בתשובה, גיליתי שברחוב שלי יש 4. אז למה חשבתי שאין? לא חיפשתי אותם. הסתכלתי על דברים אחרים, לא הסתכלתי על בית כנסת. לא חיפשתי בית כנסת. יש בית כנסת גדולים וקטנים ומכל הסוגים. בבת ים? שיקם. אבל ככה הוא אומר. כשאני חזרתי בתשובה בסמינר, אמרתי, מה אני אעשה עכשיו? איך אני אחיה בבת ים? אין שם בית כנסת. רבותיי, מה שאנחנו לא מחפשים, אין. סיפורים על בית המקדש, אין. מה פתאום יהיה? סיפורים על עשירים, יש הרבה. סיפורים על מצליחנים, יש בלי סוף. שם זה הדפים שאנחנו מדפדפים בעיתון. בואו נתחיל עכשיו לאט לאט. היה פעם סיפור שרבי, אתם שמעתם על רבי אליהו? איזה רבי אליהו? רבי אליהו שליטה? לא שליטה, כן שליטה. למה שליטה? כי הוא לא מת. אליהו הנביא. אליהו הנביא עלה בסערה השמיים, אז רבי אליהו שיחיה לאורך ימים, שנים טובות, אמן. אליהו הנביא, יש ספר נקרא תנא דבי אליהו. אליהו הנביא הלך פעם וראה איש, איש טוב, נכבד, בא בטח לתפילת שחרית, מקבל ברכת כהנים. מה איתך רבנו? תורה, הרב, תורה, קשה לי, אני זוכר בישיב קטן, למדו שם, לימדו משהו עם, לא, חסקס מורקם, עניינים, לא, התברבבתי, לא בשבילי. אחר כך נתחיל עוד משהו עם הילך, עם קלוטו כמישהו, אני לא זוכר, כברת, מה עוד היה שם? נס חדר הבאבא, ומלא מלא דברים, מילים קשות, אני לא יודע, רוי וקור, רוי ומוחזק, מילים קשות, ערב, זה בשבילי שפה זרה, שפה זרה לחלוטין. לא הבנתי כלום. טוב, IQ נמוך, מה אפשר לעשות? שאל אותו אליהו הנביא, ומה אתה מתעסק בחיי היום-יום? אמר לו, אני צייד, או צייד, או דייג, יש שם שתי אפשרויות, שתי הצעות. ואיך אתה עושה את זה? שי, ערב, מה אתה יודע? קודם כל צריך לקלוט את הראש, אתה רואה צבי, לאיפה הוא רץ, ומה המהירות שלו, ומה הוא רואה, ולאיפה יש סיכוי שהוא יעשה הטיה. שם אתה שים את הרשת. ואז אתה שולח את הכלב שיגרש אותו משם, ואתה עומד מכאן, נוגע, ואז אין לו ברירה, טק, 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 אתה כבר קולט את הראש, לאיפה הוא ירוץ ישר לתוך המלכודת. וואו, לא הבנתי, תסביר לי. אז הוא מתחיל עוד פעם להסביר, תשמע, הצבי יש לו חוש ריח קודם כל, נכון? אז הוא קולט מאיפה אני בא, אם אני עומד מצד של הרוח, אם אני עומד בצד השני, הוא לא יקלוט את זה ככה, עד שהוא לא יראה. ועוד ככה, הוא התחיל להסביר לו איזה שישה או שבעה, שמונה נתונים לפני איפה שמים את הרשת. אליהו הנביא, זה, לא, הבנתי, לא הבנתי, בקיצור, תשמע, אדון צייד, מה שאתה עכשיו הסברת לי, זה לא פחות מורכב מהסוגיה של קלוטה כמישהו נחה דמי, או מסוגיה של נסחה דרבבה, או הלך או תוקפו כהן. מה זה תוקפו כהן בסך הכל? אני אגיד לכם מה תוקפו כהן בעברית בחצי מילה. בחור נולד, בעדר שלי נולד עגל בחור, אז אני צריך לתת אותו לכהן, נכון? בשתיים בלילה, יש לי שכן כהן, שמעת פרה גואה, הלך להסתכל מה זה הורש עם ממליטה, זה פרה, אני מכיר אותה, היא מבקירה, היא עוד, עוד אין לה זהו. מסתכל, וואם, זה זכר. בשש בבוקר, הכהן, עוד לפני תפילת שחרית, הולך לעדר שלי, לרפת, לוקח את העגל. כתוב בתורה שעגל... בחור שייך לכהן. אני חוזר מהתפילה בשבע וחצי, הולך לראות מה שלום המבקירה, ברוך השם, בסדר, אוכלת. איפה העגל? איפה העגל? אז התאילנדי ששם בזה אומר, הרב, זה השכן שלך, הרב הזה עם הזקן, בא לקח אותו. אני דופק בדלת, שלום כבוד הרב כהן. העגל שלי אצלך? כן, העגל שלך היה אצלי, נתתי אותו לבן שלי, הוא הלך לקדש עם זה את גברת ברוריה לוי. קידש אותה, חיתן אותה, עכשיו הולכים להתחתן, בעוד שבועיים אתה מוזמן. וואו, עם העגל שלי, הוא קידש, זה קידושין לא תופסים. סליחה, הכהן אומר לבעל הבית, לבעל העגל, עגל שלך? התורה נתנה אותו לי, לא לך. אז אתה יודע מה, הבעל הבית כל כך התרגז, הולך לגברת ברוריה לוי, מוציא 1,000 שקל מהכיס, אומרת, הרי את מקודשת לבן שלי ב1,000 שקל, זה כדת משה וישראל. עכשיו, אם אנחנו לא יודעים אם היא מקודשת או לא מקודשת, היא צריכה גט משניהם, גם מהבן של הכהן וגם מהבן של הבעל הרפת. כי היא לא יודעת למי התקדשה, אבל מה באמת? העגל של הכהן או לא של הכהן? אם הוא של הכהן, אז ברוריה לוי מקודשת לבת של הכהן. ואז מה שאדון בעל הרפת נתן את הכסף, זה כלום, נתן כסף לאישה נשואה, לא תופס קידושין. אבל אם הכהן לא היה לו רשות לקחת, אז מה? זה לא שלו. אז היא מקודשת, לבן של בעל הרפת, נכון? זה תוקפו כהן. רבותיי, זה יותר מסובך או פחות מסובך? מרפת, רשת, צבי, רוח חוש ריח, כיוון הריח, הכלבים עוקפים אותו מכאן. שום דבר לא מסובך, תחיה את זה. תחיה, תיכנס לתוך האווירה. תקלוט מה קורה כאן. תחליט, וואו, תורה זה מעניין. תורה זה לא משהו לפייק, איפה הקפה, איפה הבוגיות, אני בינתיים לוגם קפה, והרב מדבר ואני חושב. לבנק לא הספקתי הם ללכת, וואו, טוב, מחר אני אעשה את זה, אבל בינתיים, רגע, מחר אני צריך ללכת לים אחרי צהריים, לא? ובערב יש לי התעמלות. ומחרתיים, אז מחרתיים כבר אין לי חשק, מחרתיים צריך ללכת לפה, לשם. וזה מה שאתה חושב כשהרב מדבר על קלוטו כמישהו נוחד אמינו, אז איך אתה תבין משהו מהחיים שלך? כי זה לא מעניין אותך מה שהוא מדבר. צריך להיכנס לאווירה. בקיצור, יש כל כך הרבה, עכשיו ככה. לנו יש בעיה, לא באשמתנו, אנחנו חשופים לזה. יש הרבה דברים שנורא מרגיזים אותנו, ויש דברים שלא מרגיזים אותנו בכלל. הפוליטיקה, וזה לא חשוב באיזה שנה, עכשיו אנחנו בשנת תשפ"ג, 2023. אז זה פוליטיקה של השנה. שנה שעברה הייתה פוליטיקה של השנה שעברה, לפני, וזה כל כך מרגיז אותנו, הוא אמר ככה, הוא עשה ככה, וזה לא בדיוק מה שהפוליטיקה היה זה עשה, והעורך דין הזה עשה, וככה, והחבר כנסת זה עשה, ולמה נכון, ולמה הוא עשה ככה, יש גם דברים שצריכים להרגיז אותי, זהו, למה אני עוד לא יודע את כל הדף היומי, למה לא הספקתי אתמול, זה לא מרגיז אותי, זה בסדר. תופסים מישהו, מה עם יידישקייט, מה עם ככה עם עבודת השם, זה בסדר, זה בסדר, זה בסדר. למה זה בסדר? כי אני מראש, תקשיבו טוב, לא נעים להגיד בכל, אני מראש שואף לבינוניות. מספיק לי, איך אומרים, לשבת ליד הגדר של גן עדן. לא מצד החיצוני, מצד הפנימי, אבל ממש ממש שם, על יד השומר, על יד השומר שעם עם הגלומטר הזה שבודק, שם ממש שם, איפה ש... זה מספיק לי. מה אני אכנס לפני ולפנים, איפה שהצדיקים, הרבנים, הצדיקים? בענייני העולם הזה גם מספיק לך איזה צריף קטן שם עמת לנפול בלי בלטות? העיקר שיש משהו שלא ייכנסו חזירי בר באמצע הלילה לבית? למה אנחנו כאלה מסתפקים במועט? כי לימדו אותנו את זה, זה האווירה. בכל מה שקשור ליידישקייט, אנחנו בסדר, מה המצב? בסדר, ברוך השם. הילדים, ברוך השם. איזה ברוך? ברוך, ברוך שברוך השם. אבל איזה בסדר? זה לא לומד, וזה לא יודע, וזה כבר העיף אותו מבית ספר. הכל בסדר. ואתה מתחיל לדבר אותה על פוליטיקה, בואי נה, חבר כנסת הזה צריך לתלוש אותו, לעקור אותו משום ולא לסלק אותו. למה, 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 למה? אתם רוצים עוד דוגמאות? יש לי עוד הרבה דוגמאות. רוצים או שהבנתם, הבנו כבר את הפרינציפ. אני אתן לכם עוד דוגמה. יהודי אחד פעם אחד בא אל הרבי. חסיד, כזה מבית חסידי. איפה אתה גר? אני גר במושב קטן שם על יד, אני יודע מה, על יד, על יד, על יד, על יד אשקלון. איפה הילדים לומדים? בבית ספר השכונתי שם. מה זה בית ספר דתי? תראה, הרב, זה... הוא דתי בבית. בבית אנחנו בסדר, אוכלים כשר, הכל בסדר. לא, בית ספר דתי? לא, אין לנו בית ספר דתי בשכונה. אין בית ספר. מה פה שאין בית ספר? אז תפתח בית ספר, תפתח אתה. בכיתה שלך, בסלון שלך, תביא רבי, תביא מורה, בחדר, אצל השכן שלך, תביא עוד כיתה, תביא מורה, לכאן תביא בנים, לשם תביא בנות, תתחיל לגלל, תפתח בית ספר. תפתח בית ספר, יש לך מספיק אנשים באזור שם לעשות עם, לארגן איזה 40-50 ילדים, לא? הרב, אני, בית ספר, לעמוד מול משרד החינוך, לסדר, לארגן, אישורים, לחפש מזכורות, אני, בית ספר, לא תפור עליי, זה לא המחלקה. דווקא אתה חבר'ה מן, אתה מסוד, כן, נכון רב, אבל בית ספר, מה פתאום? ויהי היום, תקשיבו, הילד בא עם כזה סימני אצבעות חזק על הלחי, ממש ככה, צבע כחול. מה זה? המנהל הפליק לי. למה הפליק? לא יודע למה לא הפליק. מה? זה מה שהמנהל עושה לבן שלי? עוד באותו היום, מרים 20 טלפונים ל-20 אנשים, מחר בית ספר אצלי בסלון. ולא רק בית ספר, אלא אצל השכן שלי יש עוד בית ספר לבנות. מתחיל לארגן תלמידים. מה קרה? פתאום הוא נדלק. אתמול אני? בית ספר? טח, דרכת לו לזה יבלת, ואני בית ספר, שני בתי ספר. מה קרה מאתמול להיום? מה השתנה? נדלק לו, נדלק לו הפיוז. ורבותיי, אתם חושבים שאני צוחק? ישנם כמה וכמה בתי ספר, אני מכיר, שגדולים, כבר היום הם גדולים, כבר היום הם עברו לבתי ספר ממלכתיים, בבניינים שלו בספר ממלכתיים, כי שם לאט לאט דואכת האוכלוסייה. אז הבתי ספר האלה שהתחילו בסלון של מישהו בבית, בגלל כל מיני פרינציפים, עברו לאיזה קרוון, ומקרוון לעזרת נשים של בית כנסת, טק, 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 היום הם יושבים בבתי ספר גדולים עם מסדרונות ענקיים. הרבה. איך זה קרה? הדלקת לו, הדלקת לו את הפיוז. כשאנחנו ידענו, עם ישראל ידע, בדור הראשון, שיצאו מהחורבן, ידעו שבבית המקדש זה מקום של מחילת אבונות. והיום אין לנו את זה. אין לנו מחילת אבונות. נכון, אנחנו עושים עבירה ואומרים סליחה, לא חוזרים עליה עוד פעם? כן, למה? כי אין לנו בית מקדש. נו, אז מה? אז מה, אתה יכול לעשות את האווירה הזאת לבד? אתה יכול לעשות לבד את האווירה של בית המקדש, כאילו יש כהנים וכאילו יש לווים וכאילו יש עבודת הקורבנות? לא, אני לא יכול לעשות לבד, אבל גם להצטער על זה אני לא יכול. כלום! אני לגמרי אבן, לגמרי ראש בקיר. מה יהיה? בקיצור רבותיי, אנחנו עכשיו נמצאים בחזון, עוד לא בנחמו. החזון, חזון, מה זה חזון? יש לנו חזון, עוד לפני בניין בית המקדש. יש לנו חזון, כשאנחנו רוצים בית מקדש, בשביל מה? בשביל מה? ללכת להצטלם שם עם הכהן בסלפי, ולחזור הביתה? כן! צריך את החזון, קודם חזון, אני צריך באמת בית מקדש. בית מקדש זה הבית של הקדוש ברוך הוא. ואנחנו מתארחים שם, מתארחים שם בבית אלוקים, נהלך ברגש. הס מפניו כל הארץ. השם בהיכל קודשו, הס מפניו. אנחנו, תחשבו לרגע אחד שיש לי אישור, וואו, כמה פרוטקציות, כמה כסף זה עלה, כמה בלגן, להיכנס לעשר דקות, בעוד שבעה חודשים, בעשר דקות בדיוק, בין 10:10 ל-10:20, להיכנס לארמון למלכה אליזבת באנגליה. איזה בן דוד שלי, הוא בדיוק חבר שכן שלו, זה איזה שום חבר כנסת, חבר ממשלה בפרלמנט האנגלי, הוא סידר לי משהו, משהו, מה אני עכשיו יכול, בשביל זה אני עושה ויזה, וקונה בגדים חדשים, וחליפה חדשה, ועומד במקום, ואני צריך ב-10:10 עד 10:20 להיות שם 10 דקות, לא יותר, אני כבר עומד שם מ8 בבוקר, שזה לא לפסס את הדקה הזאת, וגשם, וקר בחוץ, ולא אכפת לי כלום, ולאיפה נותנים לך להיכנס, רק לראות דקה פה, לראות דקה שם, לא עד פנימה, אתה לא תראה את הכיסא של המלכה, אתה תראה, בסלון קצת כמה תמונות ישנות כאלה מלפני 2,000 או 3,000 שנה, מה שהאנגלים גנבו, עשקו, ובתקופות שהם היו שולטים על כל העולם. בקיצור, אני לא יודע מה, אתה תהיה, להיות בארמון של המלך? וואו, איזה גדול, 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 איזה התרגשות. אנחנו יכולנו להגיע בכל יום ובכל עת ובכל שעה להיכנס לארמון של המלך. אתם יודעים, ביום כיפור למשל, היו שתי אפשרויות, או ללכת ללוות את זה של הסעיר המשתלח, או ללכת לראות את העבודה של שלוש אפשרויות בעצם, או לראות את העבודה של הכהן הגדול ביום כיפור, בבית המקדש, אי אפשר את שתיהם יחד, כי זה באותו זמן וזה במקומות אחרים, ככה גמרא אומרת במסכת יומא, או ללכת לבית הכנסת ולהתפלל תפילת יום כיפור. לאיפה אנשים בחרו ללכת? תתפלו לשמוע, לא לפי אנדנדינו, לא לפי איפה שהחבר שלי היה, ולא לפי יותר רעש, אלא כל פעם, לפי איפה שאני חושב שהשנה, אני אצליח לקבל יותר הרבה התרגשות. מי שהיה לו קצת עבירות על הלב, בשנה האחרונה הוא קצת היה, היה נחמד לו ללכת ביחד עם הסעיר המשתלח, להרגיש שבאמת, באמת הוא שולח את כל הרע שיש לו בלב, הוא שולח עמוק 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 לתוך האבא של האזזל. הוא צריך היה להרגיש את זה. כשמרגישים את זה, נפרדים מזה. ואם הוא ירגיש שהשנה הייתה השנה באמת טובה, כל יום לפני תפילת שחרית, 10 דקות היה קצת מוסר, ואחרי תפילת שחרית היה חוק לישראל, עם לפעמים דף היומי, ותמיד בקיצור, הוא לא יודע, בסדר, משתדל, רחוק, רחוק, רחוק משלמות, אבל בסך הכל, אווירה הייתה טובה. אני רוצה את עבודת הכהן של יום הכיפורים, אני רוצה שבשנה הבאה, לא יהיה פחות עבירות, יהיה יותר מצוות. אז זה המחלקה שלי השנה, זה לא שאני רוצה שלא יהיה פחות עבירות, לא זה מה שמציק לי השנה. הלוואי, לא יהיה בכלל עבירות, בכלל תדעו לכם, שלמי שיש הרבה מצוות אין עבירות, כי העבירות מתגמדות, כשהאווירה היא טובה, היה פעם איזה יהודי אחד בחיפה, שהמשפחה שלו חזרה בתשובה, ישב הילדים חזרו בתשובה, והוא שיתף פעולה, בכל אופן הוא בא מבית מסורתי, אבא שלו עשה קידוש, הוא הסכים להיות דתי, אבל יש לו תנאי, אני אוהד של הפועל חיפה. ואני מוכן לעשות קידוש, להניח תפילין, הכל מה שאתם רוצים, אבל דבר אחד תזכרו, כל שבת ושבת, אני הולך לראות את הקבוצה שלי, וגם לשרוק ולעודד, ואם הם מחוץ לעיר אני נוסע, אין לי ברירה, זה פיקוח נפש. הלכו הפעילים המקומיים אל הרב, לשאול אותו, מה עושים עם כזה איש משונה? הרב אומר, תפסיקו לריב איתו, אם זה החיים שלו, זה פיקוח נפש בשבילו, תפסיקו לריב איתו, אבל מה? קחו איתו חברותה כל יום, 15 דקות, כמה שהוא ירצה אחרי תפילת ערבית, ללמוד מסכת בבא קמא. דווקא בבא קמא זה מסכת מעניינת, זה מרתקת, זה קצת מרגש ככה, קצת נכנסים לאקשן, כן נכון, לא נכון, אז הוא כן חייב, אז הוא לא חייב, זה שכל. הרוצה להחכים, ככה, איך הסיום של מסכת בבא בתרה, הרוצה להחכים, יעסוק בדיני ממונות. אני חושב, ככה אמר הרב, כשאם יהיה לו 30 דפים מסכת בבא קמא, אם לחזור ולהבין, אולי הוא עוד לא יפסיק ללכת למשחקים של הפועל חיפה, אבל זה יתגמד בעיניו, זה כבר לא היה הדבר הכי חשוב בחיים. מה שהיה בפועל הוא, שבאמת אחרי 30-40 דפים, הוא כבר לא היה נוסע למשחקים של הפועל חיפה, כשהם היו מחוץ לעיר. בתוך העיר הוא הלך, אבל אחרי עוד 3 חודשים, הוא שכח לפעמים, פשוט שכח, בשבת אחרי צהריים, הוא שכח ללכת למשחק. ימלא! אחרי שבועיים הוא כבר שכח פעמיים 3, רצוף! כשיש תכנים חיובים בלב, התכנים השליליים מתגמדים מאליהם, לא צריך לגמד אותם. זה מה שאנחנו צריכים. אז אנחנו עכשיו רבותיי בחזון, שבוע הבא כבר נהיה בנחמה. מה זה החזון? החזון הוא להכניס תכנים חיובים ללב. מי שיעשה את זה, שבוע הבא, וואו, אנחנו כבר נהיה שם. זה הנחמה. נחמו נחמו עמי, יאמר אלוקיכם, דברו אל לב עמי. נחמו נחמו, אמי רבותיי, חזון ישעיהו, איזה חזון, חזון, כולנו עכשיו בחזון, חזון של ימים יפים, חיים טובים, הקדוש ברוך הוא יבנה לנו את בית המקדש, ואנחנו בכל המון חוגג נלך, נקריב קורבן תודה. דרך אגב, אני ראיתי במדרש, זה לא לעכשיו, זה דרשה בפני עצמה, שבזמן שבנו את בית המקדש השני, אז ב9 באב, היהודים אמרו את מגילת איכה, זה מגילה של 9 באב, נכון? אבל תקשיבו טוב, הם אמרו אותה עם בשר ויין, כל אחד שם פתח שולחן, ממש שולחן של שבת, בשר בקר טוב כזה, צני גדול, ענק, יין, וקראו את מגילת איכה, זה היה מגילה של נוסטלגיה, לא מגילה של... זה של שנה שעברה, אתה זוכר איך בכינו? הנה, הבכי הביא את הגאולה. אותו דבר יהיה גם השנה בעזרת השם, אנחנו ב9 באב, השנה, נקרא את מגילת איכה, בירושלים הבנויה, עם בשר ודגים וכל מטעמים, שיהיה לכולנו לכולנו שבת שלום ומבורכת. שבת שלום.
האזנתם לשיעורו של הרב חנוך גבארד בפרשת השבוע. כל חי איתם.